דף קופי עמוד א', שורה שישית מלמטה. באי מיני רבי אבא בר שמואל מרב חייא בר אבא, נבלת עוף טהור לרבי מאיר, מהו שיתמה בכזית? ופה באמת צריך לשים לב פה לכל מילה בבעיה, כדי שהבעיה תהיה ברורה. אז אמרנו שוב, נבלת עוף טהור חודש בתורה שזה מטמא אדם ואת הבגדים של האדם, לא במגע, אלא רק בשעה שמגיע כזית ממנו בבית הבליעה. אם כזית מאותו נבלת עוף טהור עבר אצל האדם בבית הבליעה, זה מטמא את האדם ואת הבגדים של גבי האדם. זה הדין. אבל מה קורה אם אדם נוגע סתם בנבלת עוף טהור? זה לא מטמא. מאידך, למדנו דין נוסף. מחלוקת, תנו רבנן. פרים ופרה ושעיר המשתלח, המשלח, השורפן והמוציאן, מטמא בגדים. זה גזירת הכתוב. והן עצמם, הפרים הנשרפים, הפרה האדומה, השעיר המשתלח, אין מטמאים בגדים. במגע זה לא מטמא. אבל מטמאים אוכלים ומשקיעים שנגעו בהם, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, פרה ופרים הנשרפים מטמאים אוכלים ומשקיעים במגע, אבל שעיר המשתלח אינו מטמא. למה? כי הוא חי, וחי אינו מטמא אוכלים ומשקיעים. הגמרא הסבירה את המקור לדברים, תנא דבי רבי ישמעאל. מה התחדש לנו? כל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, כמו במקרה כזה של שעיר המשתלח, אז המשלח יהיה טמא, האדם. זה מטמא טומאה חמורה, אדם וכלים, האדם והבגדים שעליו. אותו אדם ששורף את אותם פרים הנשרפים או המתאפק, תלוי במחלוקת במשנה, או בפרה אדומה, שורף את הפרה אדומה, אז אותו אדם הוא טמא והבגדים שעליו נעשים טמאים. כל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, מטמא במגע טומאת אוכלים. אני לא צריך שיגע עכשיו בפרה אדומה שרץ, אני לא צריך שיהיה פה הכשר של מים ושרץ כדי שזה יהיה טמא, אלא הוא גופו מטמא. ולמה? ושסופו לטמא טומאה חמורה. אז נכון שהוא לא מטמא אדם במגע, אבל הוא מטמא את האוכלים ואת המשקים במגע. אז מה המחלוקת בין רב מאיר לחכמים ביחס לשעיר המשתלח? בא רב מאיר ואומר, אחרי שהתורה באה וחידשה שכל דבר שהוא סופו לטמא טומאה חמורה מטמא אוכלים ומשקים, אז אני לא צריך שזה יהיה דבר שהוא עצמו מקבל טומאה. ואנחנו מסבירים, הפרים בזמן שהם נשחטו הם מקבלים טומאה, הם אוכל. אז אם זה יוכשר לקבל טומאה ועכשיו ייגע בזה שרץ או נבלה או מת, אז זה מקבל טומאה. הפרה אדומה אחר השחיטה, אם נוגע בזה עכשיו דבר טמא, זה מקבל טומאה. השעיר החי, בהמה חיה, לא מקבל טומאה. גם אם מת נוגע בבהמה חיה, שרץ נוגע בבהמה חיה, זה לא מקבל טומאה. בא רב מאיר ואומר, זה לא משנה. כל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, אז היום הוא עצמו מטמא במגעו אוכלים ומשקים. באים חכמים אומרים, רק במקום כזה שהדבר עצמו הוא דבר שמקבל טומאה. אבל דבר שלא מקבל טומאה, אז הוא לא יכול לבוא ולטמא אחרים אוכלים ומשקים. לכן השעיר המשתלח שזה דבר חי, וחי לא מקבל טומאה, אז הוא לא יטמא אחרים. וזה בעצם מה שהוזכר אתמול בדברי רש"י, בשורה הרביעית מלמעלה ברחבות. אני מתכוון ברחבות למטה, בשורה הרביעית מלמעלה של הרחבות למטה. אבל, הני פרה ופרים ושעיר, הואיל וסופן וטמאה, אדם ובגדים, כגון המתעסקים בהם. אין צריכים הכשר טומאה. הילקח מיתם ומחיים, ואף אגב דלא איתם ושאר בעלי חיים דעלמא, דעת רב מאיר. לאחר מכן שלוש שורות מביא רש"י באמצע השורה, הכי כאמר, כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה, צריך הכשר טומאה ממקום אחר שיגע בשרץ או בנבלה, ולא שיתאמו מאליו. אבל מי שסופו לטמא טומאה חמורה, אין צריך לגע בטומאה. הוא מטמא טומאה תאכלים מאליו כגון פרה ופרים, אבל חזי לטומאה מי הבעלמא באינן, ולא בעלי חיים דלא אשכחן במות בעלי חיים מטמאים. זאת אומרת שאליבא דרבי מאיר התחדש פה שגם דבר כזה שהוא עצמו בעיקרון לא מקבל טומאה, אבל במקום שסופו לטמא טומאה חמורה, אז היום הוא מטמא אוכלים ומשקים. לאור זה בא הגמרא ואומרת, באי מיני רבי אבא בר שמואל מרבחיה בר אבא, נבלת עוף טהור שסופה לתמי טומאה חמורה, דווקא אליבא דה רבי מאיר, מהו שיתמה בכזית? ולמה דווקא לפי רבי מאיר? כי בעצם אוכל מתמה בכביצה, נבלה מתמה בכזית, אבל אוכל מתמה בכביצה. כרגע יש בפנינו כזית שנבלה תוף תמה. אז לפי רבנן, כל דבר שהוא עצמו לא מקבל טומאה, לא מעביר טומאה, לא שייך לבוא ולומר שהואיל וסופו לתמה טומאה חמורה, אז הוא מתמה עכשיו במגע. כמו שעיר החי, שלף שסופו לתמה טומאה חמורה, שהאדם המשלח יהיה תמה, אבל כשהוא חי הוא לא מתמה אוכלין ומשקין. אז בכזית, שזה לא דבר שמקבל טומאה כי צריך כביצה, אין מקום לנידון. אבל אליבא דרבי מאיר שהתחדש שגם דבר כזה שלא מקבל טומאה כמו שעיר החי, מכיוון שסופו לקבל טומאה חמורה, אז היום הוא מתמה אדם, מתמה אוכלין ומשקין, האם אותו כזית בנבלת עוף טהור יתמה אוכלין ומשקים במגן? מבאר את הגמרא, דמחת להרה לא תיבא לך. אם עכשיו הנבלת עוף טהור מונחת על הרצפה ונגע בזה אוכל, ודאי שזה לא תמה, אי סופו לתמה טומאה חמורה, אבל כרגע הוא מחוסר מעשה. ובלפני השורה השישית אמרנו, הדר פשטה, מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי. כל דבר שהוא מחוסר מעשה, מבחינתי הוא לא קיים. כדי שאני אבוא ויתמה, סופו לתמה טומאה חמורה, צריך להרים אותו מהרצפה ולאכול. זה נקרא אצלנו מחוסר מעשה. אז מכיוון שכרגע הוא מחוסר מעשה, רש"י שורה שנייה מלמטה, דלומיתמה דהעקתי לא הוגעה לסוף טומאה חמורה, שמה לא תיכנס לבית הביאה לעולם. כרגע שזה מונח על הקרקע, מבחינתי זה מחוסר מעשה, כי אפשר שלעולם זה לא יגיע לידי טומאה חמורה. ולכן, מילתא דפשיטא שזה לא מטמא אוכלין ומשקין.
בניגוד לפעם המשתדל
שהוא בוודאי משתדל. ודאי, הוא עכשיו עומד עם המשלח, זה המצב שלו. מאידך, דנקית בפומי לא תיבא אלך. אם עכשיו נמצא בתוך הפה שלו אותו חתיכת כזית של נבלת עוף טהור, ויש בפה אוכל אחר, ודאי שהאוכל שנגע בנבלה מקבל טומאה. למה? כי סופו לתמה טומאה חמורה. וכל דבר שסופו לתמה טומאה חמורה, אז מתמה אוכלים ומשקים במגע. איפה השאלה? כי תבלך דנקית לי בידי, הוא מחזיק את הכזית ביד, מה ההגדרה? מחוסר קרבה כמחוסר מעשה דמי, הרי עדיין הוא לא קירב את זה לפה, זה נחשב מחוסר מעשה. ואם זה מחוסר מעשה, אז זה לא מתמה במגע, כי עדיין אין סופו לתמה טומאה חמורה. או שמה זה לא נקרא מחוסר מעשה? ואם זה לא נקרא מחוסר מעשה, אז סופו לתמה טומאה חמורה, אז הוא מתמה עכשיו אליבא דרבי אוכלין ומשקים. אומרת הגמרא, בתר דיבאי הדר פשטה, לאחר שנשאלה השאלה נפשטה לנו הבעיה, מחוסר קרבה לאו כמחוסר מעשה דמי. סובר רבחיה בר אבא, מחוסר קרבה לאו כמחוסר מעשה. אז אם עכשיו באותו כזית נבלת עוף טהור שנמצא בידו נגע לנו אוכל או משקה, מקבל טומאה. אי טיבי, שואלת על זה הגמרא, שואל אותו רב אבא בר שמואל, יש לנו את המשנה הראשונה במסכת טהרות, 13 דברים נאמרו בנבלת עוף טהור, וזה אחד מהם. שם אין את הגרסה של זה אחד מהם. צריכה מחשבה, מסביר רש"י לפנינו, להצטרף פחות מכזית ממנה, להשלים פחות מכביצה אוכלין, לקבל טומאת אוכלין במגע. מבואר פה לפי רש"י בפנינו שהנידון, יש לי פחות מכביצה, וכשיש לי פחות מכביצה אוכלים, אז אמרנו שזה לא מקבל, ורש"י לשיטתו זה לא מקבל ולא מוליך טומאה. כי שיטת הרמב״ם ועוד ראשונים שמקבל זה מקבל בכלשהו, אבל הוא לא מעביר טומאה בפחות מכביצה. רש"י סובר הוא לא מקבל ולא מעביר פחות מכביצה. אז כרגע יש לנו פה אוכל פחות משיעור כביצה. האם פחות מכזית נבלת עוף טהור יכול להתחבר איתו ביחד להשלים לשיעור של כזית, של שיעור כביצה? וזה רש"י, להצטרף פחות מכזית ממנה, מאותו נבלת עוף טהור, להשלים את אותו פחות מקביצה אוכלים, לקבל טומאת אוכלים במגע. ואם עכשיו נגע בזה אוכל, הרי האוכל נעשה טמא. יש אמנם רשי בליקוטי רשי, רשי בחולין, לקבל טומאת אוכלים מן השרת שאם לא חישב עליה לאוכלה אינה מקבלת טומאה. אז מה זה צריכה מחשבה? צריך לחשוב על זה שזה יהיה אוכל כדי להצטרף לפי רשי בפנינו, או לקבל טומאה משרץ לפי הליקוטי רשי. וכבר העיר על זה בגיליון השף פה. קשה לי. המי לא כפשוטו, זה צריך מחשבה, ועל ידי זה יש לו טומאת עצמו, לטמא אוכלים ומשים, כיוון דסופו, לטמא טומאה חמורה. למה אני צריך להביא לך כל מיני מקרים רשי שבא ודן לגבי צירופים? או כמו שהוא אומר פה לגבי מגע של שרץ, דבר על הסוגיה שלנו. האם צריך, או כפי שמבואר, צריך לחשוב עליו שהוא רוצה לאכול, שזה יהיה דין אוכל, וברגע שהוא חושב עליו לאוכל, אז אני אומר שיש לו דין של מבלת עוף טהור, שאויל ויש סופו לטמא טומאה חמורה, אז עכשיו בשיעור הזה של הכזית, הוא מטמא אוכלין ומשקין. ואין צריכה הכשר. בנוסף, אני לא צריך לא את אותם שיבת המשקים, ולא מגע של שרץ וכדומה, אלא מאליה היא מטמאה. כי כל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, אז הוא מטמא אוכלין ומשקים במגע, הוא מסיים ומטמא טומאת אוכלים בקביצה. ואיך הוא מטמא טומאת אוכלים? בקביצה. ורשי, אומנם תוספות מאיר על רשי, אבל רשי מסביר, הוא מטמא טומאת אוכלים בקביצה בתחילת השורות הצרות, מדקתני צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר, אלמה מדנה כתלה ביד היסקינה, וזה תשובה לשאלתך. לא מדובר פה בסתם מקרה. כי אם אתה אומר שצריכה מחשבה ולא צריכה הכשר, אז אם זה היה מונח על הקרקע, מיו היא לא מחשבה, ואם זה נמצא בפה, אין לך מחשבה גדולה מזו, וזה רשי. דים יתעתה הרמה אינה צריכה הכשר, הרי זה שום דבר, זה לא סופו לטמא טומאה חמורה, זה מחופר מעשה. והיא דנה כתלה בפומי, אמה היא צריכה מחשבה, אני צריך לחשוב על זה לאוכל, זה נמצא בפה, אבל ודאי שתכוונתו לאוכל. אלא מדובר שזה נמצא בידו, והוא חישב עליו עכשיו לאוכלו, ואז אני אומר, אינו צריך הכשר. ומה השיעור המדובר? בקביצה. ופה כתוב קביצה במשנה. הוא מטמא טומאת אוכלים בקביצה. ואנחנו באנו ואמרנו שבמה הוא מטמא טומאת אוכלים? בקבי. שואלת הגמרא ממשנה על הדברים של רב חייא בר אבא. המשנה אומרת ביצה. המשנה אומרת ביצה. ופה כתוב לנו קביצה. אומרת הגמרא, מיילה אברב מאירי, סתירה, מה זה? נפלו לנו דברי הבחיה ברבא, זה נגד משנה. עונה הגמרא, לא, רבנני. לפי רבנן שאנחנו לא אומרים שסופו לטמא טומאה חמורה בדבר כזה שלא מקבל טומאה כמו שעיר החי. אז ממילא פה שזה פחות משיעור של ביצה, ודאי שזה לא מקבל טומאה. צריך להיות דווקא שיעור כביצה. אומרת הגמרא, בסדר, תמשיך הלאה את המשנה. והקטן היא רישה, הרי תחילת המשנה, צריכה מחשבה ואין צריכה הכשר. ולמה? כמו רבי ישמעאל, כי סופו לטמא טומאה חמורה. ומן שמעת להי סברה? רבי מאיר. אז מדרישה רבי מאיר, הדין הזה של תחילת המשנה, צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר, בכך שסיפה ומטמא טומאה תוכלים בקביצה, נמי רב מאיר. אז הנה לפי רב מאיר צריך קביצה ואי אפשר להסתפק בקבית. אומרת הגמרא, מדעירייה, מה פתאום? הקדיתה והקדיתה, הרישה מדבר על איבדר המאיר, הסיפה של המשנה מדברת על איבדר הבנן. שואלת הגמרא, ועמי דקטני סיפה, אבל יש המשך למשנה. שחיטתה ומליקתה של אותו העוף מתהרת טריפתה מטומתה, מוכח כמו רבי מאיר. מה כתוב פה? כי יש לנו מן שמעת להי סברה בדף סמכתת עמוד א' במשנה, רבי מאיר. אז רישה וסיפה רב מאיר ומציאת הרבנן, תראה מה שקורה פה במשנה. שתי המקרים הראשונים במשנה רב מאיר, הסיפה רב מאיר, ורק המציאתה על לטמא טומאת אוכלים בקביצה ועל איבד רבנן. אומרת הגמרא, אם כן לפי רב חייא בר אבא אין לי ברירה, רישא וסיפה רב מאיר ומציאת הרבנן, כי לפי רבי מאיר גם בקביצה זה היה מטמא, לא צריך להגיע לקביצה. לאור זה באה הגמרא ודנה. אמר לרב אמונה לרבי פיירה, לא תיתב הקר, אחר תשב על רגליך, עד אמרת לי, המילת, עד שתברר לי, תפשוט לי את הספק הבא. נבלת עוף טהור לרבי מאיר, מונים לראשון ושני או אין מונים לראשון ושני? אם הבנו טוב עד פה, אז הבעיה היא כמין חומר.
כזה.
אנחנו הרי הסברנו עכשיו שבעצם יש לנו פה נבלת אוף טהור שסופו לטמא תומה חמורה. אז מה הגדרה שלו? אב התומה. כדי לטמא, אדם חייב להיות אב התומה. ראשון לטומה לא מטמא אדם. אז אם אתה אומר שכשהכזית נבלת אוף טהור יעבור לו בבית הבלי, האדם יהיה טמא, זאת אומרת שמבחינתנו אנחנו דנים את זה כאב התומה. עכשיו, אם זה אב התומה, זה מטמא אדם וכלים. חידשנו. הואיל וסופו לטמא תומה חמורה, דיינו אדם וכלים, אז היום הוא מטמא במגע מה? אוכלים ומשקים. בתור מה? בתור אב התומה. ואז הוא נגע באוכל, האוכל הוא ראשון. והאוכל הזה שיגע באוכל אחר הוא שני, או לא? התורה חידשה שמה שנוגע בו נפסל, מקבל תומה. אבל זה לא מטמא אחרים, זאת אומרת, זה לא נידון כאב התומה שעכשיו עשה ראשון, אלא זה כמו ראשון. מה יהיה הדין שלו? זה בעצם הנידון של הגמרא. אומרת הגמרא,
יוצא שמפני שהוא ברא, את דבר שהוא נגע כבר טמא.
נכון. והתשובה אמר לי, כל היכה דמטמא אדם במגע, מונים בו ראשון ושני. כל היכה דאין מטמא אדם במגע, אין מונים בו ראשון ושני. תשובת הגמרא, כל מקום שהוא מטמא אדם, כמו שרץ, שרץ מטמא אדם במגע, אז יש לו דין של אב התומה, וכשהוא נוגע באוכל הוא עושה את האוכל ראשון, וזה עושה שני. כל דבר שבמגע לא מטמא אדם, כמו נבלת עוף טהור, הרי במגע זה לא מטמא אדם, רק בבית הבליעה, אז אין לו הגדרה של אב התומה ביחס לאוכלים ומושקים, ולכן זה מטמא אותם, אבל לא עושה ראשון ושני. באי מיני רב זירא מרב עמי ברכיה, ואמרי לה מרבי אבין בר כהנה, הדתניא חיבורי אוכלים על ידי משקין, חיבור לתומה קלה ואין חיבור לתומה חמורה. מונים בו ראשון שני או אין מונים בו ראשון ושני? לפי רש"י המקרה הוא כזה. יש בפנינו חצי של כזית נבלת עוף, טהור. ויש עוד חצי כזית לידו, וביניהם מטמא אותה, מחבר, משקה תופח. ועל זה אנחנו באים ואומרים שאם אדם ייגע בחצי כזית הזה הוא לא טמא. אם אוכל ייגע בכזה חצי כזית, אז האוכל יהיה טמא, כי זה מצרף את זה לעניין אוכלים. וזה מה שהוא אומר, חיבורי אוכלים על ידי משקין, חיבור לטומאה קלה, לטמא אוכלים ומשקין, אבל זה לא חיבור לטומאה חמורה, לטמא אדם וכלים. ואז השאלה שלי, כשזה מטמא את האוכל, מה הכוונה? זה יש לו דין של נבלה, דהיינו אב הטומאה, ועושה את האוכל ראשון וזה עושה שני? או מכיוון שאתה רואה שהוא לא מטמא אדם, פירושו של דבר שהוא רק מטמא כדי להיות פופל, אבל לא שהוא יוצר פה טומאה. אמר לכל היכה דמטמא אדם, מונים בו ראשון ושני. אין מטמא אדם, אין מונים בו ראשון ושני. והתשובה היא כפי שבואר. יש לנו הגדרה ברורה. דבר כזה שבמגע הוא מטמא אדם וכלים עושה ראשון, כמו שרץ, כמו נבלה. אבל החצי כזית הרי לא מטמא כשיש לו משקה תופח את האדם. אם הוא לא מטמא אדם, אז הדין הוא שביחס לאוכלים ומשקים הוא פופל אותם, אבל הוא לא עושה אותם ראשון לטומאה. למדנו במשנה. יצאו אילו ואילו. היה המקרה, כפי שהמשנה ביארה, כשבאים להוציא את הפרים הנשרפים או פירים הנשרפים מהעזרה, אז נופעים את זה במוטות של עץ, ואז כתוב לנו שהראשונים שיצאו נעשים טמאים. אלה שבפנים עדיין תאורים יצאו אילו ואילו, אז גם אילו שבסוף נעשים דמיים. שואלת גם מן הנמילים, מאיפה לקחת את הדין הזה? דתנו רבנן, להלן הוא אומר חוץ לג' מחנות. כשאני מדבר על פר אליהם דבר של ציבור, על פר כהן משיח, איפה שורפים את זה? חוץ לשלוש מחנות. מעידך לגבי פר יום הכיפורים כתוב מחנה אחת, כפי שנראה מיד, והוציא את הפר מחוץ למחנה. אז מחוץ למחנה זה מחנה אחד, מחנה שכינה. לומר לך כאלי קושייה, למייס אנחנו יודעים שכל הפרים הנשרפים וכל פירים הנשרפים נשרפים חוץ לשלוש מחנות, ולומדים את זה חטאת חטאת בגזירה שווה, כמו שרשי כבר מזכיר את הדברים, ובכן הוא בדברי התופות, לומדים את זה בגזירה שווה. תורת כהנים. אם ככה בא הגמרא עכשיו ורוצה להבין, מצד אחד כתוב מחוץ למחנה, אז זה מחנה אחד. אבל בפועל אנחנו יודעים שצריך להוציא את זה חוץ לשלוש מחנות. איך זה הולך ביחד? עונה הגמרא. לומר לך. כיוון שיצא אותו פרו שעיר חוץ למחנה, דהיינו מעזרה, מתמא בגדים, אפילו שהוא יצא רק ממחנה אחד. לעניין שריפה, איפה שורפים אותו חוץ לשלוש מחנות. אבל לתמא הוא מתמא ביציאה מעזרה. אומרת, אני מביא גוף המנהל, אני אומר שבאמת שורפים אותו חוץ לשלוש מחנות. דתנו רבנן, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה. כתוב לנו בפר כהן משיח. והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה. חוץ לגימל מחנות. איפה שורפים? חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לגימל מחנות, אינו אלא מחנה אחת, תסתכל על הפסוק. והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה. אז הפשט הוא שמוציא מהעזרה להר הבית. מאיפה לקחת חוץ לשלוש מחנות? כשהוא אומר בפר העדה מחוץ למחנה, שאין צריך לומר שהרי כבר נאמר כאשר ועשה כאשר שרף את הפר הראשון. יש פה פסוק מיותר, מקור ב', והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף. בשביל מה צריך להגיד והוציא את הפר? מה חשבת שהוא לא מוציא? הרי כבר למדנו בפרק הקודם, בפסוק הקודם, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, מדברים על אותו פר כהן משיח, ושרף אותו, והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. אז אם כתוב כאשר שרף את הפר ראשון, והפר ראשון זה פר כהן משיח, אז אותו דבר אני עושה בפר אלם. למה צריך לכתוב לי בנפרד והוציא אל מחוץ למחנה? ליתן לו מחנה שנייה, ללמד שאיפה צריך להוציא אותו, לשרוף אותו, לא במחנה העזרה, יצא מחוץ המחנה, גם לא בהר הבית כי כתוב עוד מחנה, אלא איפה? בירושלים. כשהוא אומר מחוץ למחנה בדשן, שאין צריך לומר, כתוב לנו גם בדשן, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. בשביל מה צריך לכתוב אל מחוץ למחנה? הרי אנחנו יודעים שכל בית הדשן נשרף חוץ לשלוש מחנות, אז שוב אני כבר יודע שזה מחוץ למחנה, אלא ליתן לו מתנה שלישית.
מחנה.
זאת אומרת שאנחנו מוצאים אותו חוץ למחנה של מחנה. אז אי אפשר לשרוף לא בעזרה, לא בהר הבית ולא בירושלים, אלא במקום מיוחד שבו היו שופכים את הדשן.
מחוץ לירושלים?
נכון. ורב שמעון, היי מחוץ למחנה, מה יביא זה? לפי רבי שמעון, הרי אני לא לומד את זה כמו שלמדנו לתנא קמא. אז אני לא לומד שמי שמתעסק כבר מטמא בגדים, רק מי ששורף. אז מה הוא עושה עם המחוץ למחנה? מבעל אלה כדתני רבי אליעזר אומר, נאמר כאן מחוץ למחנה, ונאמר להלן בפרה אדומה חוץ למחנה. מה להלן? כגון פר ושעיר חוץ לגימל מחנות, אף כאן בפרה חוץ לגימל מחנות.
מה?
זאת אומרת, למדתי מכאן שצריך כמו פרה אדומה. איפה זה מתמא? אז ראשית אני יודע, יש לנו ג' חוץ לשלוש מחנות. ומה להלן בפרה אדומה? מזים את אדם למזרחה של ירושלים, שהרי עומד כנגד פתח אוהל מועד, ומזה מאדם כנגד הפתח, אז הוא עומד פניו למזרח, אחוריו למערב. אז דע לך, ומה להלן למזרחה של ירושלים? אף כאן במקרה הזה של פר ושעיר של יום הכיפורים, איפה שריפתם? זה מחוץ לירושלים.
אז זה נחשב מחוץ
לשם? ודאי, כי ירושלים הייתה ירושלים שבתוך החווה.
אז, כן.
גם היום. אומרת הגמרא, אלא לרבנן, היכה שריף לו, לפי רבנן איפה הוא שורף, ולמה? כי אמרנו, בשלמה אנחנו יש לנו גזירה שווה. אבל רבנן הרי משתמשים בפסוק הזה כדי ללמוד את הדין הזה שמתמא, יש שלוש מחנות, ושמתמא חוץ לעזרה. אז אם ככה, מה אני עושה עם המקור שלנו?
איפה הם יודעים ששרפים את הפר?
כדתניה, איכן נשרפים? לצפון ירושלים חוץ לשלוש מחנות, כמו שרש"י אומר, כי כל הסדר עבודת החטאת נעשה בצפון.
מה יש לצפון? אז
באמת, לא, יש על
צפון. אין שם, מה זה? בית אל?
חוץ לירושלים? קצת צפון.
קודם כל, התחום מוניציפה יש שם
גם.
איפה שורפים? בצפון. למה? כי כל החטאות סדר עבודה שלהם בצפון.
צפון זה רע.
כדתניה, איכן נשרפים? לצפון ירושלים חוץ לשלוש מחלות. ורש"י מסביר שכל מעשה חטאת בצפון, אז אם צריך לשרוף, שורפים בצפון. אבל צריך חוץ לשלוש מחלות, אז בצד הצפוני חוץ לשלוש מחלות. רבי יוסי גלילי אומר, בית הדשן נשרפים, איפה ששופכים את הדשן. אמר לרובמן, תנא דפליג על ידי רבי יוסי גלילי, רבי אליעזר בן יעקב. דתניא על שפך הדשן ישרף, יהיה שם דשן. לומד תנא קמא, צריך שיהיה דשן כדי שיהיה לזה דין של ישרף. צריך על זה דשן. אז איפה שורפים? רק במקום שכבר יש דשן. מאידך, רבי אליעזר בן יעקב אומר שיהיה מקומו משופח וצריך להיות כמו משפך, מדרון. אמר לה אביי, שואל אביי, דילמה במקומו משופח פליגי, מאיפה אתה לוקח את הדין שלך? אולי הם נחלקו האם צריך שיהיה פה מקום מדרון או לא, אבל זה ברור כשאני מסתכל על הפסוק. הפסוק אומר והוציא את הפרל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אותו על העצים באש וגומר. אז כתוב לנו שקודם יש שם דשן ורק אחרי זה בא לשם הפר, וזה מה תקפלה. אומרת הגמרא, אמר לה אביי דילמה במקומו משופח פליגי. זאת אומרת, מאיפה לקחת את זה שהם נחלקו, האם צריך שקודם יהיה אפר ורק אחרי זה לשחוט על זה, לשרוף על זה את הפרים הנשרפים? אולי משהו אמר שצריך שיהיה משהו, כיוון שצריך שבכל מקום יהיה לנו משהו, לכן הוא בא וחידש את ההגדרה שלו שזה צריך להיות משופע. אבל זה לא סותר לזה שיתחדש בפסוק שצריך לבוא ולשרוף על מקום שבו נשפך הדשן. הפסוק אומר, הייתי יכול להגיד מקום הדשן, המקום שאליו אמור להגיע הדשן, והוא דורש את זה, לא, אפשר לשחוט רק בזמן שיש שם הדשן. תנו רבנן, השורף מטמא בגדים ולא המצית את האור, מטמא בגדים ולא המסדר את המערכה מטמא בגדים. זה בעצם מקביל לתנא שלנו במשנה שסובר שהדברים האלה השורף עליו נאמר המתעסק, אבל שאר הדברים מסביב לא מטמא בגדים. יכול אף מי שנעפו אפר מטמא בגדים, כי הרי עכשיו הוא השורף, הוא מתעסק. תלמוד לומר אותם מבגדים, מטמאים בגדים כשזה פר ושעיר, מה שנעשין אפר אין מטמאים בגדים כי זה כבר לא פר ושעיר. רבי שמעון אומר אין מטמאים בגדים, מהי בניו? עונה גמרא, אמר רב, איכא בניו דשוויה חרוכה. מה יקרה באופן? דשוויה, שהוא יעשה אותו חרוך. אז אם אני אומר שהעניין הוא לעשות אותו אפר, אז כל זמן שהוא לא אפר הוא מטמא. אם אני בא ואני אומר שהנידון הוא לגבי אפר, אלא כל הנידון לגבי להתיך את הדבר, ועל ידי התחת הדבר זה כבר הותר, אפילו שזה עדיין לא אפר, אז זה כבר מספיק בשביל להגיד שנעשה את מצוותו, רק על זה שורפים בגדים. אבל מי שעכשיו יחזור ויתעסק עם הגחלים, דהיינו עם האפר המצוי, ודאי שהוא לא מטמא אדם. הדרן הלכתו ליום, ובסייעתא דשמיא בשבת קודש השוחץ המעלה בחוץ חייב על השחיטה וחייב על העלאה.